שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום רביעי של השבוע. אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום לך, סמי.
שלום, איתן.
אז ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל אתמול מהנשיא ראובן ריבלין את המנדט להקים ממשלה, בשל מספר ממליצים גדול יותר מאלה שהציעו את יאיר לפיד. עכשיו יש לו 27 ימים להקים קואליציה, והשאלה היא איך הוא יפעל, כאשר מולו יש גוש של לפחות 61 חברי כנסת ששואפים לכישלון שלו. אנחנו נדבר על כך עם המומחה למסע ומתן, עורך דין מוטי קריסטל, כדי לנתח את האסטרטגיות שעומדות בפני נתניהו.
בינתיים בעולם האמיתי שוק הנדלן לוהט והציבור רגיש לכל פיסת מידע שיכולה להשפיע על ערך הנכס שלו או הנכס שאותו הוא חולם לרכוש. אז שלשום פורסמה בדמרקר בדיוק חדשה כזאת, תזכיר תיקון לחוק שיאפשר הרחבת דירה או מרפסת לשטחים משותפים כמו גג או גינה בלי הסכמת השכנים, אם אלה כמובן משוייכים משפטית לבעלי הדירה ורשומים על שמו בטאבו. אז הסיפור הזה הוא הידיעה הכי נקראת באתר דה מרקר כבר יומיים, וכתבת הנדלן עדי כהן תהיה איתנו כדי שנבין למה.
ההייטק הישראלי הצטיין בשנים האחרונות בעיקר בתוכנה. בתוכנות לסייבר, בתוכנות לענף הפרסום הדיגיטלי, תוכנות לאימורים, ובתוכנות לארגונים גם כן, ולאחרונה אפילו בהפעלת אתרי אינטרנט לציבור הרחב. אבל לאחרונה התעוררו בישראל ביקושים לענף קצת חדש, תכנון ופיתוח שבבים. השבוע נודע, שוב, לדמרקר, שפייסבוק בוחנת הקמת מרכז לפיתוח שבבים בישראל, ואם היא תעשה את זה, היא תצטרף לאמזון, לגוגל, לאפל, לאינטל וגם למייקרוסופט שפועלות בתחום. המיזמים הללו יוצרים ביקושים למהנדסי שבבים, והשכר שלהם עולה בהתאמה. סגי כהן, כתב הדיגיטל, יהיה איתנו. אנחנו מתחילים.
שלום לעורך דין מוטי קריסטל.
שלום, יום טוב.
מומחה לניהול מסע ומתן, אז יש עכשיו לראש הממשלה בנימין נתניהו 27 ימים להקים קואליציה. קודם כל נגיד שזה הרבה מאוד זמן ויש פה הרבה מאוד אופציות. ואתה יודע, חשבתי הבוקר על בעצם על כל אחת מהמפלגות שהכילו לשון מאזניים. אנחנו נמצאים בכנסת שיש בה 13 מפלגות, ולכאורה כל אחד מרגיש שהוא נורא נורא חזק ברגע מסוים, אבל בשנייה שמישהו אחר יעשה איזה תפנית בעלילה, כל הקלפים שיש לאותו אדם חזק פשוט נשמטים מידיו. האם בניהול המסע ומתן הזה כל אחד גם חושב על מה יעשה האחר לפי ההצהרות שלו או לפי התרחשויות חדשות שיקרו בדרך?
היטבת להגדיר, סמי, את טיבה של מערכת מורכבת. ריבוי שחקנים, ריבוי דינמיקות שאין לך שליטה על רובן, מכיוון ש... לא חשוב לצורך העניין כמה גדעון סער יהיה יצירתי פוליטית, הרבה מאוד מהמהלכים שלו תלויים במה בנט יעשה עם סמוטריץ' ונתניהו. זה האתגר המאוד גדול, מכיוון שיש השתנות או שינויים לאורך כל יום בתוך מערכת המסע ומתן הזו. מאוד קשה לנהל במסע ומתן אם אין לך איזושהי גם יעד שאתה יודע לכוון אליו, זאת אומרת, מתוך כל הרבה מאוד מצרפים אפשריים, משהו שאתה מכוון אליו, ואם אין לך את הניהול התהליכי, שאני חופר עליו לא מעט בשבועיים שלושה האחרונים.
תאמר לי משהו, אם יש לנתניהו 27 ימים עכשיו לעשות את הניסיונות והתרגילים שלו, ונדמה לי שגם הוא יכול לבקש הערכה של עוד שבוע, שבועיים לאחר מכן, אז האם השבועיים הקרובים לכל הפחות, לא יהיו בהפוך מספורט איזשהו סוג של garbage time שבו מעיפים בלונים וניסיונות באוויר, מנסים כל מיני דברים קצת מוזרים עם סיכוי נמוך, והמאני טיים הוא עוד שלושה שבועות?
אני חושב שלא, משני טעמים. הטעם הראשון הוא שכולם ראו את הנשיא אתמול, וכולם מבינים שהסיכוי של נתניהו לקבל הערכה הוא מאוד קטן. תוסיף את כל העתירות שכבר נמצאות בפני בגץ לקבוע שמדובר בחוסר סבירות קיצוני, כך שאני חושב, או אני, בשביל נתניהו, אני מעריך שהוא מבין שהמאני טיים זה בשבוע, שבועיים הקרובים. זה דבר אחד שמשתנה לאורך זמן. המרכיב המשתני משתנה לאורך זמן זה אילן ישועה והמשפט. תראו, כל יום נחשף עוד יותר בצורה ממש, הייתי אומר, כמעט פורנוגרפיה של הון שלטון עיתון, ברמת רזולוציה כל כך גבוהה וכל כך אינטנסיבית, הדרך שבה נתניהו זה לא רק ניהל את התקשורת, כמו שאוהבים להגיד, אלא התחנן והפעיל באמת שיטות של עולם תחתון ברמה הבסיסית ביותר. זאת אומרת,
אבל זה לא מגולם כבר בתוצאות של הבחירות? הרי הציבור יודע על אילן ישועה, יודע בגדול מה קרה שם.
אז זהו, אז זה בגדול.
ודפתלי בנט בטח יודע מה קרה שם, כלומר, מבחינתו זה לא ממש חידוש.
זה בגדול. אז אני אגיד לך, סמי, כאשר אתה לוקח את הילדים שלך לסוף שבוע בקיבוץ, אתה אומר, וואלה, נעבור ליד הרפת, יהיה ריח לא נעים. אבל כאשר אנחנו נמצאים שם, והילדים שלך אומרים לך, עזוב, עזוב, אבא, הבנו, בוא נחזור חזרה לבריכה, זה בדיוק מה שקורה, זו בדיוק הדינמיקה. נתניהו לא טיפש, הוא מבין לעומק את רחשי הציבור. הוא, לדעתי, מבחינתו, הוא עובד בפול כוח, החל מהרגע עכשיו, בשלושה צירים במקביל. הוא עובד בציר הרבני להכניס את סמוטריץ' פנימה, להסיר את ההתנגדות, למרות שאנשים של סמוטריץ' כל יום בתקשורת
מחשקים את עצמם.
כן, אבל זה נראה כזה.
אחד, שתיים, הוא מנסה להפעיל לחץ במעט שנשאר לו על ליברמן וסער, כן לעשות מה שנקרא ממשלת ימין כשהוא הראשון ברוטציה. והציר השלישי הוא באמת על בנט בכל הפיתויים הגדולים. ושוב מחזיר אותנו לבנט, שהוא בעצם איש המפתח בסיפור.
אגב, אנחנו כל הזמן אומרים שהוא איש המפתח בסיפור, אבל אני רוצה גם לחזור לבחירות הקודמות, ושם, כמה שבני גנץ אמר לא, 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 בסוף היה גם את הקן הזה שטרף את כל הקלפים. פה גם יכול לבוא מישהו שיתרוף את כל הקלפים פתאום, אתה יודע מה? אולי בני גנץ יבוא פתאום ויגיד, אני לא רוצה להפקיר את מדינת ישראל בידיים של קיצונים, משיחיים וכו'.
או לחלופין, איזה אירוע חיצוני, אני לא יודע מה, או וריאנט, או מלחמה, כן?
אונייה איראנית שפתאום מתפוצצת במפרץ סואץ.
תראה, אני אגיד לכם, לגבי גנץ, כמאמר המשפט הידוע של מאיר אריאל, מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה. גנץ הוא מועד כאן, גם בגלל המספר הערב של המנדטים, וגם בגלל באמת הפריימינג, סמי, שאתה אמרת, הוא יציל את המדינה שוב, יקפוץ שוב על הרימונים, על מנת שלא יהיה ממשלה עם הסמוטריצ'ים. אני חושב שזה, אני לא יודע, אבל הערכתי, זה היום ציר מאמץ מרכזי בעבודה המעולה שלפיד עושה מאחורי הקלעים. לפיד, במקביל, ואני מאוד שמח, כי אתמול זה היה נראה שלא, והיום זה כבר נראה שכן, לפיד הפשיל שרבולים ומתחיל לעבוד, לייצר גם את המצרף הנכון, את התצריף, את הפאזל הנכון שיביא לממשלה חלופית לנתניהו, וגם את סגירת הפינות שלא יברחו לו גנצים, או אמירה של יאיר גולן מהיום שהם לא ייתנו ידם לממשלה בראשות בנט. אני חושב ששני המאמצים האלה, של נתניהו מצד אחד ושל לפיד מצד שני, שוב מייצרים את בנט בעמדת ההכרעה. אנחנו מסתכלים על זה ועוקבים אחרי התהליכים שלו כבר מספר חודשים, ובעצם אם אני הייתי צריך לתת עצה לבנט, הייתי אומר לו, כך מה שיש לך עכשיו ביד מאשר הבטחה להרבה כסף מחר.
רגע, שנייה, תן לי להרער על הדבר הזה, כי אני חושב שטווח האפשרויות שעומד בפני בנט כרגע, כן? הוא בין, בצד אחד, להיות בסך הכל הפרויקטור להדחת נתניהו, ואז לך תדע מה יקרה. ובצד השני, זה באמת מישהו שעם השבעה מנדטים המסכנים שלו, מצליח להוביל פה שניים, שלושה מהלכים כזה שהימין מאוד מאוד יואב, שאפילו נתניהו עם 30 המנדטים שלו לא הצליח להוביל. ובין לבין יש, אתה יודע, יש פה טווח נורא נורא גדול של אפשרויות. האם בסופו של דבר, מה שיכניס אותו לממשלה עם לפיד, יהיה עד כמה הוא מתרחק רק מהתפקיד של פרויקטור להזזת נתניהו, וגם מביא עוד קצת תוכן ימני לחבילה הזו?
תראו, אני חושב שהאלה הם קישוטים או תוכניות קרב. ביום שבנט יבין שהאלטרנטיבה שלו היא להיות, לא יודע, שר ביטחון או אסקופה, כמו שקראתי לזה באיזשהו מקום, של נתניהו או ראש ממשלה, כאשר הוא יבין את המשמעויות, תראו, הוא ראש ממשלת, יכול להיות ראש ממשלת רוטציה עם לפיד, המשמעות כראש ממשלה עכשיו, זה הרבה מאוד פעולות שהוא יכול בארבעה ימים ובעצימת עיניים או הסכמה מראש לטובת הפרויקט של החלפת נתניהו. למשל, החלת ריבונות על חלקים מוסכמים ביהודה ושומרון. הרי אם תיקח גם את העמדות, אני אומר את זה בזהירות, גם את העמדות של יאיר גולן ומרב מיכאלי, בוודאי של לפיד, בכל מתווה עתידי של הסדר בינינו לבין הפלסטינים, יש אזורים ביהודה ושומרון שהם בריבונות ישראלית. למשל, גוש עציון. למשל, השכונות בירושלים. אתה מדמיין לעצמך את ההישג התודעתי האדיר של בנט כראש ממשלה, בהסכמה, מכיל ריבונות על גוש עציון?
אבל זה מסוג הדברים שמראש צריך לסכם אותם, או שאתה יודע, יש פה ארבע שנים, או אתה יודע, עד שנגיע לדבר הזה, ייקח עוד הרבה זמן.
זה לא ארבע שנים.
לא, אבל באסטרטגיה של ניהול מסע ומתן, כרגע צריך להקים ממשלה. האם כשמקימים ממשלה, דנים על כל הדברים האלה? איזה בדיוק יישובים יפונו? זה נשמע לי מרחיק לכת.
זה מרחיק לכת. זה רזולוציה מאוד מאוד גבוהה. סביר להניח שבתוך פאזל שלפיד בונה בכישרון רב עכשיו, הוא אומר אנחנו ממוקדים שיקום, דמוקרטיה, כלכלה, חברה, etc. אבל תראו, ביידן הוא לא פועל לפי השעון הפוליטי של ישראל, ואתגרים מדיניים ביטחוניים יגיעו לפתחו של ראש הממשלה בנט במהלך החודשים הקרובים. אז או שיסכימו מראש או שיתנו מרחבי פעולה. אני חושב, כדוגמה, למה אני נותן את הדוגמה הזו? אני נותן את הדוגמה הזו על מנת לצייר לבנט תמונת עתיד כראש ממשלה ברמת רזולוציה מאוד גבוהה. זה לא ייתן לו נתניהו, והוא לעולם לא יקבל אם הוא יחליט ללכת לממשלה בראשות נתניהו.
פעם כחלון קרא לזה, האם להיות שכיר או עצמאי? אז אצל נתניהו יהיה שכיר, ואם הוא עם לפיד אז הוא יותר עצמאי.
חד משמעי.
הוא ראש ממשלה.
בוודאי, הוא ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה, אתם יודעים את
זה. לא, הוא ראש ממשלה עם שבעה מנדטים. זה לא יודע אם זה עצמאי.
ועם רוטציה.
אבל הוא ראש ממשלה, אתם יודעים שהוא ראש ממשלה. זה אומר שיש לך מנכ"ל ראש ממשלה, משרד ראש ממשלה. זה אומר שיש לך מזכיר ממשלה. זה אומר שיש לך השפעה מאוד מאוד משמעותית על תקציב המדינה. אלה דברים אנחנו כבר שכחנו, מכיוון שאנחנו כבר חמש שנים בתוך ראש ממשלה עם ממשלה לא מתפקדת, עם ראש ממשלה מושחת. אז אנחנו כבר שכחנו מה זה ממשלה מתפקדת שמקדמת מדיניות ויש לה את האמצעים האקזקיוטיביים, לעומת החלופה של הסקופה של נתניהו.
יפה.
תראו, הרבה שמים את הדילמה של בנט כדילמה ערכית. אני חושב שזה לא נכון לצייר אותה כדילמה.
לא, דילמה פרקטית, ברור.
היא בדיוק, היא דילמה מאוד אינסטרומנטלית, מאוד פרקטית. אלה שמנסים להרחיק אותו מממשלת, מרוטציה עם לפיד, אומרים לו, אתה תאבד את הימין וכו' וכו'. תרחישי אימה כאלה על מה יקרה למחיר המניה שלי בעוד ארבעה חודשים. רק צריך לזכור שאם בנט ראש ממשלה, מיד נוצרת במדינת ישראל מציאות אחרת לחלוטין, שאין שום יכולת להעריך את מחיר המניה שלו בימים,
כן,
בעוד ארבעה חודשים.
היא יכולה מאוד לעלות. אז באמת שאלה לסיום, ובקצרה נסה לתת מדריך למאזין הנבוך, איך להתייחס לשלל הידיעות והחצאי שמועות שהוא ישמע בשבועיים הקרובים.
הכל ספינים, הכל מהלכי עיצוב תודעה, אין כמעט אנשים שהם מביאים את הנתונים, את האמת. אתה יכול להקשיב אולי לטל שניידר, אבל כל שאר הכתבים הפוליטיים הם מטעם. לכן מה שאנחנו נשמע בחדשות 13 ומיגל מקם, מזאב קם, ובוודאי מעמית סגל, אנחנו נשמע ספינים שמטרתם לייצר חרדה אצל, בעיקר אצל בנט. אז לסנן את הכל.
כן, רגע, רק שלא שאלנו, אתה עובד עם מי מהצדדים?
חז וחלילה, אם הייתי עובד, אז בוודאי שלא הייתי עולה.
אוקיי, אוקיי. יפה, עורך דין מוטי קריסטל.
תודה רבה.
להתראות.
סוף שבוע טוב. שלום לידי כהן.
שלום איתן, שלום
סמי. שלום.
מצוות הנדלן שלנו כאן בדמרקר, ואת מפרסמת שלשום ידיעה שאני אומר בלי לחשוב פעמיים, חורכת את האתר ומתבססת ברשימת הכתבות הנקראות ביותר, לפיה יש תקנה, או תותקן תקנה בעתיד, שתאפשר למי שיש לו גינה צמודה או גג צמוד מעליו, להרחיב את הדירה או את המרפסת שלו לשטחים משותפים, בלי הסכמת השכנים. אז המון סימני שאלה עולים מהסיפור הזה. למה זה תקף? האם זה באמת יקרה? ולמה זה לא תקף?
קודם כל זה תזכיר חוק שהוא פורסם עכשיו להראות הציבור, מה שאומר שהוא מופיע באתר תזכירים של משרד המשפטים, ויעלה לדיון עוד כחודש, שבחודשים הקרובים הוא צפוי להיות מאושר. בעצם מה שהתזכיר הזה אומר, זה שכל עוד אתה כבעל דירה, יש שטח שצמוד אליך, מה שנקרא היום שטחים משותפים, אבל בפועל הוא רשום בבעלותך, בנסח הטאבו, בין אם זה שטח של הגינה, בין אם זה שטח של הגג, אתה בעצם יכול להרחיב את הדירה שלך על השטח הזה, בלי לקבל את האישור של השכנים.
רגע, במצב הקיים, לי יש שכן, גר מעליי, יש לו את הגג שלו, תמיד הוא מקפיד להגיד שזה הגג שלו, אבל עדיין הוא זקוק לי כדי לעשות בנייה כלשהי שם?
נכון, עד היום, גם אם השטח הזה בבעלותך, בין אם זה הגינה, בין אם זה הגג, אותו שכן, צריך לקבל הסכמה של לפחות 60% מהדיירים. הדבר הזה יוצר הרבה מאוד עיכובים, הרבה מאוד כאב ראש. לפעמים אנשים גם נמנעים להיכנס לזה מראש. בעצם באים כאן עם איזושהי פרוצדורה מקלה, שאומרת שכל עוד השטח הזה מוצמד כבר לדירה שלך בחוק, הוא נחשב לבעלותך, אתה יכול גם לעשות את הצעד הזה להגיש תוכנית בנייה להרחיב את הדירה, בלי לשאול אף אחד מהשכנים.
וזה לא משנה שום דבר מבחינת הטאב הקיימת. זאת אומרת, זה לא קשור לעניין של איזה זכויות יש במקום, נכון. מבחינת בנייה, שטח עיקרי, שטח משני וכל שאר הדברים. זה רק נוגע לפטור מאישור השכנים, אם זה שלך בטאבו.
כל העניין של הזכויות זה כבר שלך, של בעל הדירה, מול העירייה. התקנה, מה שהיא משנה, זה את ההסכמות שאתה צריך או לא צריך לקבל כדי להגיש בכלל את התוכנית. חשוב גם להגיד שזה, ומדגישים את זה בתזכיר, שזה תקף אך ורק להרחבה של דירה, ולא ליצירה של יחידת דירה נפרדת עצמאית. אם אתה רוצה לבנות בגינה או על הגג עכשיו יחידת דיור נפרדת, זה משהו שכן תצטרך לקבל את הסכמות הדיירים, לפחות 60% מהם, מתוך איזושהי הבנה שתוספת של יחידת דיור לבית משותף, כן יש לה כבר איזושהי השלכות גם על יתר הדיירים.
עדי, תגידי, הדבר הזה לא מתנגש ברעיון הכללי של התחדשות עירונית, שחלק ממה שנקרא גם תמ"א 38, שהמשמעות שלו זה שאם יש למישהו זכויות על הגג, אז הוא צריך איכשהו לבוא בדברים דיירים כולם, כדי בכל זאת לקדם תוכנית בנייה לכל הבניין, ולא רק לשפר את מצבו רק של זה שמחזיק את הזכויות בגג.
שוב, התקנה הזו לא באה לשים רגליים לדברים האלה, אלא פשוט לאפשר פרוצדורה מקלה, אך ורק להליך הגשת התוכנית.
כן, כלומר היא שמה את קדימות לנושא של זכות קניין של אדם על הגג שלו ומה שהוא יכול לעשות איתו, לפני אולי הרעיון הכללי של התחדשות עירונית, אבל שוב, מכניסה את כל הדבר הזה לסד של הרבה מאוד כוח של פקידי עירייה, שבסופו של דבר יגידו, אתה כן, אתה לא, אתה כן, אתה לא.
נכון, אני לא חושבת שזה בא לסכל פרויקטים באיזשהו אופן, זה בא לתת פרוצדורה מקלה ולאפשר איפה שזה מתאים. ושוב, אני מניחה שבמקומות שבהם עצם הרחבה הזאת תביא באמת לסיכול של פרויקט בעתיד, כנראה שזה לא יקרה.
תאמרי לי, המוטיבציה הבסיסית היא מה? היא נושא של מתן אפשרות להרחיב בנייה ולהקל עליה בשביל כחלק מההתמודדות עם המחסור במטראז'?
כאן המהות של התזכיר, תזכיר החוק הזה, היא לייצר איזושהי בהירות לגבי מי רשאי להגיש תוכניות בכלל, תוכניות בנייה בבית משותף. בין אם זה התחדשות עירונית, בין אם זה שינויים בפנים הדירות, ובין אם זה בשטחים המשותפים. התקנה הזו ספציפית שאנחנו מדברים עליה, היא באמת איזושהי פרוצדורה מקלה, שרואים איפה גם כן אפשר לאפשר, ולא רק להגביל. כן, יש כאן גם איזושהי התייחסות להורדת אחוז ההסכמות שנדרש בפינוי-בינוי. שבשונה ממה שאנחנו מדברים ומדווחים עליו לא מעט, על הורדת אחוז ההסכמה שנדרש כדי להוציא פרויקט לפועל, כאן זה מה אחוז ההסכמות הנדרש כדי להגיש בכלל תוכנית בנייה, במקום שלא הוכרז על ידי הוועדה המקומית והרשות להתחדשות עירונית, כמתחם, כבניין שמיועד לפינוי בינוי. גם כאן מייצרים איזושהי פרוצדורה מקלה. הרעיון הוא לראות איך כן אפשר לאפשר ואיך אפשר להתנהל בתוך העולם הזה של ריבוי בעלויות.
אנחנו מזהים איזושהי עבודה, התקדמות, בהיבט של התוכנית שמחליפה את תמ"א 38. התוכנית הזו אמורה להסתיים, ואין עדיין הסכמות על מה בדיוק יחליף אותה.
יש כמה כיוונים שמתגבשים, שנראה שהם מעבירים הרבה יותר כוח לוועדות המקומיות. אין עדיין זו תוכנית הקונקרטית שתחליף את התמ"א. מניחה שנראה את זה בחודשים הקרובים, זה תלוי גם מה יקרה עם משרדי הממשלה שלנו.
תביא ממשלה קודם, את אומרת. בסדר. טוב, את יודעת מה, אנחנו נטפל בעניין הזה של להביא ממשלה.
כבר אנחנו מארגנים ממשלה.
תודה רבה, עדי.
תודה לכם.
שלום לסגי כהן.
שלום.
כתב הדיגיטל שלנו, וכבר בתחילת השבוע אתה הבאת ידיעה בלעדית לפי הפייסבוק, שאנחנו מכירים כרשת חברתית, כחברת תוכנה במקרה הטוב, רוצה לפתוח בישראל מרכז לפיתוח שבבים. וזה מתחבר למבול של חברות זרות שרוצות לשפוך כסף פה על השוק הישראלי, באופן מיוחד על, אני לא רוצה לקרוא לזה נישה, אבל על התת ענף של פיתוח שבבים, דהיינו חומרה ולא תוכנה. וזה משפיע גם על השכר של האנשים שעובדים בתעשייה הזאת. בוא תספר לנו על כל הסיפור הזה.
ככה, קצת רקע לדברים. אם מסתכלים, אם מסתכל לפני 10 שנים, חברות כמו אמזון, כמו גוגל, פייסבוק, כל החברות האלה, יש להם חברות שרתים, יש להם שירותי ענן, אבל הם קונות את המעבדים, את השבבים, את החומרה, את כל התשתית הפיזית, את החומרה של השרתים האלה, מחברות שמתמחות בייצור ובפיתוח שבבים, כמו ברודקום, כמו קואלקום,
אינטל.
כמו אינטל, אינטל כמובן. אבל אז מה שקרה לאורך השנים, שהם התחילו להבין שזה לא מספיק להם, הם צריכות שהשבבים שלהם יהיו מאוד מותאמים לצרכים הספציפיים שלהם, הן צריכות שהם יהיו יותר חסכונים באנרגיה, הן צריכות לעשות כל מיני שינויים קטנים כאלה, וכל פעם כשאתה מול לקוח מאוד גדול, כמו בעוד קומיוניטל, אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, הם צריכים, לוקח מלא זמן, לוקח עכשיו חצי שנה של התאמות, אתה צריך לשלם לעוד מלא כסף, אתה תלוי מאוד בלוח זמנים שלהם, בצרכים שלהם, ברצונות שלהם. עכשיו, החברות האלה יושבות על הרבה 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 כסף, הרבה משאבים, אז הם החליטו לפתח כל אחת, להתחיל לפתח את השבבים האלה בעצמן, וכל אחת מהם עשתה בדיוק את זה. גוגל התחילה לפתח מעבדי בינה מלאכותית שמייצים משימות בינה מלאכותית בחברות שרתים, עוד מ-2015. אמזון קנתה חברה בשם אנפורנה ישראלית, שהיום בעצם מפתחת את כמעט את כל התשתית של AWS, של הענן הכי גדול בעולם.
רגע, תן לי רגע לחשוב בצורה קונספירטיבית. פייסבוק נמצאת תחת איומים שונים בארצות הברית, בגלל המהות שלה, האופן שבו היא פועלת וכו'. יכול להיות שפייסבוק אומרת, בוא, אולי כדאי להתחיל לשלוח זרועות לתחומים אחרים, כי לא לעולם חוסן ולא לעולם אנחנו נהיה רשת חברתית כזו חזקה ומובילה, אז נתחיל לפתח קצת פעילות פיננסית וקצת פעילות שבבים וקצת נשלח זרועות לכל מיני מקומות, ולך תדע, אולי משהו מהדברים האלה ייצר לנו עתיד בעוד מקומות.
פייסבוק זה בדיוק מה שהיא עושה כבר כמה שנים. למשל, יש לה פעילות גדולה של חומרה, של מכשירים, של משקפי מציאות מדומה, שנקראים אוקיולוס, והיא עובדת מאוד קשה על להשיק משקפי מציאות רבודה עתידיים. זאת אומרת, שיש לה פעילות חומרה ושבבים וצ'יפים כבר היום, ספציפית נושא החומרה לשרתים, לחוות שרתים שלה הוא יחסית חדש. אני מניח שמה שגורם לה להיכנס לזה הוא בדיוק מהסיבות האלה. גם מייקרוסופט, אותו דבר, וכל זה מוביל אותנו לתהליך שבסופו של דבר החברות האלה רואות שאין להם מספיק עובדים בעמק הסיליקון, יש שם חוסר בעובדים מאוד גדול, בדיוק כמו בארץ. סין, לא אופציה מבחינתן, הן לא יכולות לפתח שבבים בסין, אנחנו מכירים את המצב הגיאופוליטי של השנים האחרונות. אז ישראל היא אופציה די יחידה מבחינתן.
אז זהו, זו באמת שאלה. אנחנו הרי ידועים בעיקר בשני העשורים האחרונים בתחום התוכנה, יש לנו את הצבא שמייצר מומחי סייבר, אנחנו טובים בפרסום דיגיטלי, אנחנו טובים באימורים, אנחנו טובים גם בתוכנות ארגוניות. ממתי נהיינו אימפריה של פיתוח שבבים?
ישראל מאוד חזקה בתחום השבבים כבר אפילו עוד הרבה לפני שהיינו אימפריית תוכנה ופינטק וסייבר. השורשים של ההייטק הישראלי זה ישראלים שעבדו בחברות שבבים בחול וחזרו לארץ להקים פה את מרכזי הפיתוח שלהם. אינטל הוקמה ככה, נשיונל סמי קונדקטור הוקמה ככה, היו כאן מרכזי פיתוח של חברות שבבים אמריקאיות משנות ה-70 וה-80, מוטורולה, והגיע גם התעשיות הביטחוניות באיזשהו מקום, ובשנות ה-80-90 התפתחה פה תעשיית חומרה ושובי תקשורת די מפותחת, זה היה הבסיס לידע הזה, גלילאו של אביגדור וילן שנמכרה למרוול בתחילת שנות ה-2000, והייתה איזושהי עתה בשנות, בערך בסביבות 2010 אחרי המשבר, המון חברות נסגרו, כולם חשבו שזהו, עידן השבבים נגמר, אפשר לעשות הכל עם תוכנה, לא צריך חומרה חזקה, זה התברר כטעות, ועכשיו בשנים האחרונות יש באמת פריחה ענקית בשוק הזה, אנחנו רואים גם בתקופת הקורונה את הביקוש העצום לשבבים בדאטה סנטר ובמכשירים, יש חוסרים מאוד גדולים, יש חושב מחסור מאוד גדולים של שבבים בעולם, מדברים על זה הרבה, וכל זה גורם לביקוש מאוד מאוד גדול של עובדים, וכמובן גם בישראל.
אז בוא ספר כמה מקבל היום מהנדס שבבים צעיר, או בעל ניסיון מסוים, למה הוא יכול לצפות לאור הביקוש הגדול למהנדסים בתחום הזה?
אז המשכורות מאוד משתנות, אבל מדברים איתי על מהנדסים שרק סיימו את הלימודים ומתחילים עם שכר חודשי של 30,000 שקל ומעלה, ראשי צוותים עם 70,000 שקל ומעלה. אני מדבר על נתונים לפי הלמ"ס, שכר חודשי ממוצע של עובד בסטארט-אפ בתחום השבבים, עלה מ-16,000 שקל ממוצע, אני אומר, 16,000 שקל מ-2016 ל-29,000 שקל ב-2019, זינוק מאוד מאוד גדול, והיום זה בעצם השכר הממוצע הכי גבוה מכל שאר ענפים בהייטק.
רגע, אם אנחנו רוצים לעשות הסבה, מה זה דורש, מה צריך ללמוד והיכן?
קודם כל צריך פיזיקה מהתיכון, צריך 4 שנות הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, מאחרת אוניברסיטאות, גם כאן החברות הן די בררניות, הן תמיד בדרך כלל אוהבות את הבוגרים של האוניברסיטאות המובילות.
זה אומר שבוגר טכניון מקבל הרבה יותר מבוגר של, לא יודע, אוניברסיטת תל אביב?
הביקוש הוא בדרך כלל המועדפים כביכול בתעשייה זה כן, זה תל אביב, בן גוריון והטכניון, שזה המוקדי ידע, גם העברית, לפי מה שאומרים לי לאט לאט, זה ככה נשמע קצת לא זה, אבל לאט לאט מתחילים גם להסתכל על הבוגרים של שאר אוניברסיטאות, זה גם מגיע למכללות, כי באמת יש חוסר מאוד גדול. החברות האלה הרשו לעצמם פעם להיות מאוד מאוד ברורניות במי שהן בוחרות.
רגע, שאלה אחרונה בעניין הזה, סגי, אם אני בכל זאת מחליט שאני הולך ללמוד ולהקדיש לזה 5 שנים, גם בעוד 5 שנים אתה יכול להגיד שיהיה ביקוש גדול מאוד לאנשים בתחום הזה, או שזה תחום חצי אופנתי, חצי חולף?
אתה רוצה 70,000 שקל צמוד למדד, אני מבין.
בדיוק, בדיוק.
קודם כל, בדרך כלל לימודים כאלה באמת פותחים לך אפשרויות בעוד הרבה תחומים, זה לא רק בזה, אפשר לעשות שינויים ועזרות, ברגע שיש לך איזשהו ידע בסיסי, זה נותן לך את כל האפשרויות. לדעתי, אנחנו רק בהתחלה של הדבר הזה, זה הולך להתפוצץ עוד הרבה יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו. דיברנו על זה שגוגל רק מקימים עכשיו את הפעילות שלהם בישראל, פעילות פיתוח שבבים, יגייסו כאן מאות עובדים, זה רק השלב הראשון, אמזון מתרחבת פה, מייקרוסופט מתרחבת פה, אנחנו נדבר בכלל על חברות שבבים המתמחות שמתרחבות פה, אינטל כמובן, אני חושב שאפשר להגיד שזה לא איזשהו טרנד אופנתי חולף.
זמנים טובים בענף השבבים, הנה, עשינו איזה חרוז קטן.
שבבים של תקווה.
לגמרי, זה התשתית הבסיסית של כל דבר שאנחנו, כל טכנולוגיה שנמצאת מסביבנו, תוכנה, אינטרנט, כל דבר יושב בסופו של דבר, זה שהוא שבב שנמצא איפשהו, הצרכים רק גדלים, וזה תחום עם עתיד מאוד מאוד משמעותי.
יפה, סגי כהן, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך.
לא תוקם ממשלה, נכון? עד שבוע הבא. ואם תוקם, אנחנו נעשה מהדורה מיוחדת.
אפילו ביום שבת.
כן, אז תודה גם למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותה. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא כרגיל, סוף שבוע נעים, להתראות.